שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ע' במסכת עבודה זרה, נתחיל בשורה השלישית בעמוד א' ונסיים במשנה בתחילת הדף הבא. שיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 19 דקות. היום נמשיך ונעסוק בספקות שונים לגבי גוי ויין, ונראה 9 הלכות של רב לגבי זה ועוד הלכה נוספת בסוף. ולפני שנתחיל, בואו נזכר בעקרונות שכבר למדנו גם אתמול, גם בדף ס' א', וזה שכשגוי נמצא לבד עם יין, אני יכול להתיר את היין בשני תנאים. תנאי אחד זה שיש שם יהודים מסתובבים, לא משנה למה, או כי הם גרים שם, או כי יש שם שומר, או כי זה יין של היהודי ועוד מעט הוא יחזור. בכל אופן, אם יש שם יהודים מסתובבים, הגוי מפחד לנסך כי הוא לא רוצה להתפס. זה תנאי אחד. תנאי שני, אם באמת הגוי יתפס, זה צריך להיות מצב כזה שבו הגוי באמת מפחד מזה, שם קראנו לזה נתפס עליו כגנב, הוא לא רוצה שיביא אותו למושל והוא יענש, אבל אם זה מצב כזה שיש לו איזשהו תירוץ, או שמדובר בגוי בעל קשרים או אלים והוא לא מפחד להתפס, אז חוששים שהוא נגע והיין אסור, כי זה שיש שם יהודים שמסתובבים זה לא עוזר, כי הוא לא מפחד מהם. עד כאן העקרונות שכבר ראינו. עכשיו כאמור נראה 9 הלכות של רבה לגבי מקרים שונים שקשורים לאותם עקרונות, בחלק מההלכות זה פשוט יישום נוסף של אותם עקרונות שכבר למדנו, בחלק זה דברים קצת חדשים, בואו נתחיל. אז ההלכה הראשונה אומר רבה, אם יש יין בתוך איזשהו בית של יהודי, וגוי נכנס לשם והוא נמצא שם לבד, אז אם הוא לא נעל את הדלת, היין מותר, כי הוא לא יעיז לנסך את היין, כי הוא מפחד שהיהודי יבוא ויתפוס אותו. אבל אם הוא נעל את הדלת, שאז היהודי לא יכול לתפוס אותו, אז היין אסור, חוץ מאם יש סדק בדלת ואפשר לראות דרך הסדק חלק מהחביות, אז אותם חביות שמול הסדק הם לא אסורות, כי שם הוא מפחד לנסך שלא יתפסו אותו דרך הסדק. עד כאן המקרה הראשון. מקרה שני, יש בית עם שתי קומות והמדרגות הן בתוך הבית, כלומר מהקומה העליונה דרך המדרגות אפשר לראות את הקומה התחתונה, וגוי גר למטה ויהודי גר למעלה, והיהודי שם יין אצל הגוי למטה, אז כל עוד שניהם בבית היין מותר, כי הגוי מפחד שהיהודי פתאום מסתכל או שהוא ירד במדרגות והוא יראה, לכן הוא לא נוגע, זה עם שניהם בבית. אם הם יצאו מהבית ואז הגוי מתישהו חזר הביתה ונעל את הדלת, אז כמובן שהיין אסור, זה ברור. מה רב המחדש? רב המחדש שאם שניהם יצאו מהבית אבל לא סתם בנחת אלא כי קרה משהו, שהוא למשל הם שמעו שיש מריבה בחוץ, הם רצו לראות מה קורה, ובגלל הבלגן והבעלה, אז הגוי והיהודי האלה לא רואים בדיוק איפה כל אחד נמצא, ואז הגוי מיצא את המריבה וחזר הביתה ונעל את הדלת, והיהודי עדיין היה בחוץ. כאן מחדש רבה, למרות שהדלת נעולה והיהודי בחוץ, היין מותר. למה? כי הגוי לא יודע איפה יהודי, מבחינתו יכול להיות שהיהודי כבר חזר הביתה, והוא למעלה בקומה שלו, לכן הוא עדיין מפחד להתפס, וזה מותר. עד כאן המקרה השני. בינתיים לא הוספנו איזשהו חידוש על העקרונות שראינו, רק ראינו עוד שני יישומים. במקרה השלישי אנחנו כן נראה איזשהו חידוש, והמקרה הוא שיש יהודי ששם את היין שלו באיזשהו פונדק, ויום אחד הוא נכנס והוא פתאום מוצא שם גוי. עכשיו באופן עקרוני, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, היין לכאורה אמור להיות מותר, כי הרי זה החדר של היהודי, הגוי יודע שכל רגע היהודי יכול להיכנס, ולכן הוא חושש לנסך, זה לכאורה. אבל בא עכשיו רבה ומציב תנאי נוסף, ככה לפי רש"י. אומר רבה, מה שאמרנו שאם הגוי מפחד זה מתיר, זה נכון במצב רגיל, שבו היין נמצא במקום שבו גם הגיוני שהגוי יימצא. כמו בשני המקרים הקודמים שראינו, שזה בית שגם לגוי יש איזושהי שייכות שם, ולכן הגיוני שהוא נמצא שם, ואנחנו מניחים שכל עוד הוא מפחד להתאפס, הוא לא ייגע. כאן לעומת זאת מדובר במצב שבו הגוי בכלל לא אמור להיות שם. יש כאן חדר של פונדק שהיהודי שכר, הוא שם שם יין שלו, הגוי בכלל לא אמור להיות בחדר הזה. מה הוא עושה שם? אז עצם העובדה שהגוי נכנס לחדר במקום שהוא לא אמור להיות, זה כבר גורם לחשד יותר מהרגיל. וכאן אומר רבה, העובדה שהוא מפחד להתאפס, זה כבר לא מספיק בשביל להתיר. בשביל להתיר אני צריך עוד משהו. מה עוד משהו? לפי רש"י, אני צריך לדעת שהגוי הזה לחוץ, לא רק שיתפסו אותו נוגע ביין, שזה מה שדיברנו עד עכשיו כשדיברנו על נתפס עליו כגנב, אלא שהוא גם לחוץ על עצם העובדה שהוא בכלל נכנס לשם. וממילא, כיוון שהוא לחוץ, מניחים שאין לו פנאי עכשיו לנסך, הוא נכנס לשם לאיזושהי סיבה אחרת, לא בשביל לנסך, רק אז אפשר להתיר. אבל אם יש לו איזשהו תירוץ מתקבל על הדעת מה הוא בכלל עושה שם בחדר, אז אנחנו אוסרים. כי למרות שהוא עדיין חושש שהיהודי ייכנס ויתפוס אותו נוגע, אבל עצם העובדה שהוא נכנס לחדר הוא לא מפחד שיתפסו אותו, והעובדה הזאת גורמת לחשד יותר מהרגיל, ולכן היין אסור. אז שוב, סתם ככה מספיק שהגוי מפחד שהיהודי יתפוס אותו, כבר אז אנחנו מתירים, אבל אם הגוי עשה משהו שגורם לחשד יוצא מהרגיל, כלומר נכנס למקום שהוא לא אמור להיות, אז גם צריך בשביל להתיר שיהיה נתפס עליו כגנב לא רק על הנגיעה, אלא גם על הכניסה לחדר, כלומר שגם על זה הוא לחוץ, רק אז אפשר להתיר. עד כאן מה שרב המחדש, עכשיו הוא אומר את זה בעצם פעמיים, פעם אחת הוא אומר את זה לגבי יין שנמצא באושפיזה, שרק אם נתפס עליו כגנב מותר, אחרת אסור, פעם שנייה אומרת אותו עיקרון בדיוק לגבי גוי שנמצא ליד חביות בבית, שאם יש לו דרך לתרץ למה הוא נמצא פה אז אסור, אם לא, אז היין מותר. אלה שתי הלכות הנוספות של רבה, שבעצם זה הלכה אחת, והגמרה מקשה על זה ומתרצת. הקושייה היא מברייתא שמדברת על גוי שנעל את עצמו בחדר שיש בו יין, אפילו שזה חדר שכן מותר לו להיות שם, בכל זאת כיוון שהוא נעל את עצמו, אז כמו שכבר ראינו כמה פעמים, היין כמובן אסור. עכשיו הגמרא מניחה כאן למה כשהוא נעל את עצמו היין אסור, כי הוא עשה כאן משהו שמחשיד. עכשיו לכאורה, לפי ההיגיון של רבא, שאפילו אם הגוי עשה משהו מחשיד, עדיין זה רק אוסר אם לא נתפס עליו כגנב, כלומר אם יש לו איזשהו תירוץ למה הוא עשה את זה, אז לכאורה גם כשהוא נעל את עצמו, שזה גם כן משהו מחשיד, היינו צריכים לומר שזה אוסר רק אם יש לו תירוץ למה הוא עשה את זה. אבל אם אין לו תירוץ והוא כולו לחוץ על זה שיתפסו אותו על זה שהוא נעל, לכאורה צריך להתיר לפי ההיגיון של רבא. זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת כשאמרנו שכשהגוי נועל זה אוסר, זה באמת רק אם לא נתפס עליו כגנב, כלומר שיש לו איזשהו תירוץ למה הוא עשה את זה, אבל אם אין לו תירוץ, אז באמת זה דווקא מותר. זאת הקושייה והתירוץ. תראו בסיכום באתר שכתבנו שם שלכאורה אפשר לתרץ אחרת, שכשגוי נועל זה לא בגלל שזה מחשיד, אלא פשוט כי הוא כבר לא מפחד שיתפסו אותו, ולכן זה אסור, ולכן זה לא קשור לכאורה לחידוש של רבא. בכל אופן, עד כאן המהלך לפי רש"י, ראשונים אחרים פרשו אחרת, ועד כאן כאמור המקרה השלישי והרביעי של רבא. המקרים החמישי והשישי זה גם כן שני מקרים מאוד דומים, לכן אומר אותם ביחד. זה מקרים שבהם היהודי והגוי היו ביחד והיה שם יין. מקרה אחד זה שהם ישבו ביחד לאכול, מקרה שני זה שהם היו ביחד בספינה, בכל אופן העיקרון הוא דומה, ופתאום קרה משהו שהיהודי היה צריך ללכת מהר. אז אומר רבא שכשהיהודי חוזר, היין בכל זאת מותר, לא חוששים שהגוי נגע. עכשיו מה החידוש בזה? הרי כבר למדנו בדף הקודם שאם יהודי הולך ולא אומר לגוי מתי הוא מתכוון לחזור, אז היין מותר, כי הרי הגוי חושב שיהודי יחזור כל רגע ולכן הוא לא נוגע. אז מה החידוש כאן? אלא שכאן החידוש הוא שלכאורה מדובר במצב שבו הגוי יודע שהיהודי לא מתכוון לחזור מיד, כי במקרה הראשון מדובר שהיהודי הלך לתפילה, אז הגוי יודע שהתפילה תיקח לפחות נגיד 10 דקות, אז יש לו 10 דקות שהוא לא לחוץ, ובמקרה השני מדובר שיהודי פתאום ראה שעוד מעט נכנסת שבת, והוא היה בספינה והוא רץ לעיר הקרובה ואסור לו בכלל לחזור לספינה, כי זה כבר יהיה מחוץ לתחום, כלומר ברור ליהודי משני המקרים שיש לו זמן לגעת ביין לפני שהיהודי חוזר. אז למה בכל זאת היין כאן מותר? אומר רבא, אם באמת היהודי הולך בנחת ובצורה מתוחה, אז באמת במקרה כזה היין היה אסור, כי הגוי יודע שיהודי הלך והוא לא מתכוון לחזור בזמן הקרוב ולכן היין אסור. כאן לעומת זאת מדובר שיהודי הלך בבהלה, כלומר הוא פתאום שמע שהתחילו תפילה או שהוא פתאום שמע את הצופר של שבת ולכן הוא רץ. במקרה כזה הוא לא חשב על היין ויכול להיות שפתאום כשהוא ייזכר שהוא השאיר את היין אצל הגוי הוא ירוץ חזרה אפילו שזה אמצע תפילה ואפילו שזה מחוץ לתחום, כך הגוי חושב ולכן הוא בכל זאת מפחד לגעת ביין ולכן היין מותר. עד כאן המקרה החמישי והשישי. המקרה השביעי זה גוי ששמע פתאום אריה, והוא מהר חיפש מקום להתחבא, והוא ראה שם חביות יין, אז הוא רץ לבין החביות והתחבא. אחרי שאריה הלך, הגיע בעל החביות, והוא פתאום רואה שם את הגוי, אומר רבא, היין בכל זאת מותר. למה? הרי לכאורה, הגוי כאן לא חושש שמישהו יתפוס אותו תוך כדי שהוא מתחבא, כי כולם שומעים את השאגות של האריה, אז בטח כולם בבתים, אף אחד לא יבוא ויראה אותו פתאום נוגע ביין, אז למה בכל זאת היין מותר? אלא שהגוי חושב לעצמו, כמו שאני מסתתר כאן בין החביות מאריה, אולי לידי יש עוד איזשהו יהודי שמסתתר גם הוא מאריה, ולמרות שאני לא רואה אותו, אולי הוא כן רואה אותי, ואם אני אגע ביין, יתפסו אותי, לכן גם כאן הוא לא נוגע, ולכן זה מותר. עד כאן המקרה השביעי. המקרה השמיני נמצא 10 שורות לפני סוף עמוד א', אבל לפני שנראה אותו נעבור לרגע לנושא אחר לגמרי, וזה ספק תומה, ונקדים מקדמה קצרה. יש לנו כלל שספק תומה, אם זה ברשות הרבים, זה טהור, אם זה ברשות היחיד, זה טמא. למה? לומדים את זה מאישה סוטה. אישה סוטה שרק ספק נבלה, בהנחה שלפני זה היה כינוי, התורה אוסרת אותה עד שהבעל ישקה אותה, והרי הספק שלה קרה ברשות היחיד, באיזשהו חדר סגור, לכן מכאן לומדים שספק תומה ברשות היחיד, טמא, כמו אותה אישה סוטה, ספק תומה ברשות הרבים, טהור. עכשיו, כשאנחנו אומרים רשות היחיד ורשות הרבים, זה לא כמו הרשויות של שבת. כאן, הכוונה היא רק האם זה מקום שיש אנשים או שאין אנשים, ולכן גם שדה, אם זה בימות החמה שאז יש אנשים, זה נקרא רשות הרבים. אם זה בימות הגשמים שאז אין אנשים, זה נקרא רשות היחיד. עכשיו, מה יקרה אם אדם הלך בימות הגשמים באיזושהי בקעה, כלומר איזשהו מקום עם הרבה שדות? עכשיו, כיוון שזה בימות הגשמים, זה נחשב רשות היחיד, ואנחנו יודעים שבאותו מקום יש איזושהי תומה, ואותו אדם לא יודע האם הוא נטמא או לא. אז לכאורה, כיוון שזה רשות היחיד, אז הספק תומה ברשות היחיד, לכאורה אמורים לטמא, וכך באמת אומרים רבנן. רבי אליעזר לעומת זאת, הוא מקל קצת. הוא אומר, תלוי באיזה ספק מדובר. אם מדובר שאדם נכנס לשדה שבה יש את התומה, רק שהוא לא יודע אם הוא נגע בתומה או לא, זה נקרא ספק מגע, ושם באמת צריך לטמא, כמו באישה סוטה, שהם נכנסו לחדר, ואנחנו לא יודעים אם היה מגע, והדין הוא שטמא. אבל אם מדובר במצב שבו באמת יש שדה שהיא מלאה טומאה, כלומר אם הוא נכנס לשדה הזאת ודאי שהוא נטמא, אלא שאותו אדם בכלל לא יודע אם הוא נכנס לאותה שדה, זה לא נקרא ספק מגע, זה נקרא ספק ביאה, כי הוא בכלל לא יודע אם הוא נכנס לשדה הבעייתית, כך לפי רשי, וכאן אומר רבי אליעזר, צריך לטהר. למה? אז ממשך הגמרא משמע שזה לאו דווקא בגלל שזה סוג אחר של ספק, אלא פשוט כי זה עם סיכוי יותר קטן. בכל אופן רבי אליעזר מטמא אומנם בספק מגע, אבל מטהר בספק ביאה. עד כאן ההקדמה לגבי ספק טומאה. עכשיו נשים את זה לרגע בצד ונחזור להלכה השמינית של רבא לגבי יין, אבל לפני שנראה את ההלכה עצמה בואו נראה את המשנה בסוף עמוד ב' בשביל לקבל רקע ואז נראה את ההלכה. המשנה שמדברת על בולשת של חיילים שהגיעה לעיר, כלומר קבוצה של חיילים, הם היו שם כמה זמן ואז הם עזבו, והשאלה היא מה הדין של היין. אז אם מדובר בחביות סתומות, אז הנחה היא שהם לא נגעו, כי זה לא כמו גוי פרטי שאם הוא פותח ומפחד ואז הוא סותם שלא ישימו לב, החיילים אם הם היו פותחים היו משאירים את זה פתוח, הם לא מפחדים מאף אחד, לכן אם זה עדיין סתום, מן הסתם הם לא נגעו. זה אם זה סתום. מה לגבי חביות שהם כן פתחו? אז כאן אומרת המשנה, אם זה בשעת מלחמה, אז אמנם זה אסור בשתייה, כי הם פתחו והם נגעו, אבל בהנאה זה מותר, כי מן הסתם, הם לא התכוונו לנסח, הם עסוקים במלחמה. בסוגריים, אגב, הגמרא אומרת שלנסח אין להם זמן, אבל לבעול יש להם, ולכן הכהנות שם אסורות לבעליהם. זה בסוגריים. בכל אופן, לנסח אין להם זמן. אבל אם מדובר בשעת שלום, אז הנחה שלנו שאם הם פתחו, יכול להיות שהם גם ניסחו, ולכן היין אסור בהנאה. זאת המשנה בסוף עמוד ב', עוד פעם שורה תחתונה, חיילים שנכנסו לעיר ופתחו, ההנחה שלנו זה שהם גויים ושהם ניסחו, ולכן כל היין שהם פתחו אסור בהנאה. זאת המשנה. עכשיו מתוך זה בואו נחזור להלכה השמינית של רבא. אומר רבא בהלכה השמינית שכשנכנסה קבוצה של חיילים לפומפדיטה ופתחו הרבה חביות של יין, בכל זאת היין מותר. שכשנכנסה קבוצה של גנבים לפומפדיטה ופתחו הרבה חביות של יין, בכל זאת כל היין מותר. למה? מה זה שונה מהחיילים? אומר רבא תשובה קצת מצחיקה או קצת עצובה, כי רוב הגנבים שם בכלל יהודים, לכן הולכים לפי הרוב ואין שום בעיה ביין. זה רבא. עכשיו אגב זה הגמרא מביא עוד הלכה של שמואל שדיבר על מקרה דומה, רק שהפעם זה לא היו גנבים בפומפדיטה אלא בנהר דה, וגם שם שמואל התיר את היין. למה? הרי בנהר דה אין רוב של גנבים יהודים, אמנם זה ספק, אבל זה ספק שקול, זה לא רוב. מסבירה הגמרא, אולי כי שמואל סובר כרבי אליעזר מאותו נושא שהקדמנו לגבי ספק ביאה. כלומר, כמו שרבי אליעזר, כשבכלל יש ספק האם אדם נכנס לשדה עם הטומאה, אומר שבספק ביאה טהור, גם כאן, כיוון שבכל זאת יש כאן ספק האם זה גוי יהודי, אז בעצם יש כאן ספק האם הגוי בכלל נכנס כאן לסיפור, גם זה בעצם נקרא ספק ביאה, ולפי רבי אליעזר צריך לטהר. אמנם כמובן רבי אליעזר דיבר על תחום של טומאה, כאן זה תחום אחר לגמרי, אבל אם שם הוא תיהר גם כאן, כל שכן שהוא יתיר. זה מה שמציעה הגמרא, אבל אומרת הגמרא, זה אמנם נכון, אבל האמת היא שזה לא רק רבי אליעזר, זה גם רבנן. כי שם כשרבנן אמרו שזה לא טהור, זה כשמדובר בספק אחד, כלומר או ספק ביאה או ספק מגע. כאן לעומת זאת מדובר בשתי ספקות, כלומר ספק ספק, אז זה גם ספק האם זה בכלל גוי, וגם אם זה גוי זה ספק האם הוא התכוון לנסח או שהוא רק חיפש כסף. ממילא כיוון שזה ספק ספקה, כאן גם רבנן יתירו. עד כאן הלכה של רבא ושל שמואל, שכאן בניגוד למשנה שאמרה שכשחיילים נכנסו אוסרים את החביות שהם פתחו, כאן הם יתירו. ועכשיו עוד סוגריים, אגב זה הגמרא מביאה דיון נוסף, הפעם כן לגבי חיילים, לגבי פולמוס של חיילים שהגיע לנהר דה, וגם שם אמרו בשם רבי אלעזר שהוא יתיר. למה הוא יתיר? הרי שם מדובר בחיילים, חיילים מן הסתם הם לא יהודים, אז למה הוא מתיר? מה זה שונה מהמשנה בסוף עמוד ב' שעשרה? מסביר עבדים משתי אפשרויות. אפשרות אחת, אולי הוא ידע באופן יוצא דופן שהחיילים האלו דווקא רובם כן היו יהודים. אפשרות שנייה, אמנם באמת מן הסתם החיילים לא היו יהודים, כלומר זה אפילו לא ספק, אבל בכל זאת, כאן יש סיבה להקל, כי כאן הם לא פתחו כמה חביות, הם פתחו המון חביות, הרבה יותר ממה שצריך בשביל לשתות. וזה בעצם אומר שמן הסתם הם לא התכוונו לשתות, אלא הם פשוט חיפשו כסף, הם עברו חבית חבית, וכשראו שיש שם יין, הם לא נגעו, אלא עברו לחבית הבאה, ולכן כיוון שזה לא ספק שקול, אלא רוב הסיכויים שזה מותר, אז עובדים ממגדיר את זה כמו ספק ביאה, כלומר כמו ספק של אדם שבכלל לא יודע אם הוא נכנס לשדה הטמאה, שגם שם זה סיכוי מאוד רחוק, ולכן כמו ששם רבי אליעזר מתהר, גם כאן רבי אליעזר צריך להתיר, וזה ההסבר למה שרבי אלעזר התיר את אותם חביות. עד כאן הדיון המקביל, ועד כאן ההלכה השמינית של רבא, ואנחנו עוברים להלכה התשיעית. ההלכה התשיעית זה לגבי ילדה גויה שנמצאה מסתובבת ליד חביות של יהודי. עכשיו סתם ככה במקרה כזה, בין אם זה ילדה קטנה, בין אם זה גוי מבוגר, אנחנו צריכים להתיר, כי מדובר במצב שבו זה שטח של יהודים, מן הסתם יש שם יהודים והוא חושש להתאפס, לכן זה אמור להיות מותר. אז מה מיוחד כאן? מה שמיוחד זה שהיא לא סתם נמצאה שם, אלא שיש לה ביד קצף של יין, שזה כמובן דבר מחשיד. אז אם זה היה מבוגר, באמת היינו אוסרים, כי סיכוי טוב שהוא נגע ביין. מה שרב המחדש זה שלמרות שיש לה ביד קצף של יין, כיוון שמדובר בילדה קטנה, אנחנו תולים להקל, שכנראה היא לקחה את הקצף לא מתוך החבית, אלא מהדופן, ולכן בכל זאת זה מותר. עד כאן המקרה התשיעי. בזה סיימנו 9 הלכות של רבה, עכשיו נראה הלכה נוספת של רבי יצחק, שדי דומה להלכות שראינו, וזה שהיא מוכרת של יין, מסרה את המפתחות של החנות לגויה לשמור, היין עדיין מותר, ואנחנו לא חוששים שניצלה את זה שיש לה מפתח, בשביל להיכנס לחנות ולגעת ביין, כי מפחדת להתאפס, ויודעת שמסרו לה את המפתח לשמור, לא אמרו לה ללכת לשמור על החנות עצמה. זאת ההלכה הנוספת, ובא אביי ואומר שככה גם מוכח מתחום אחר לגמרי, שגם הבאנו אותו מקודם, וזה שוב טהרות. גם בטהרות עם חבר, כלומר אדם שמקפיד על טהרות, מסר מפתח לחנות שיש שם טהרות לעם הארץ, הוא לא צריך לחשוש שעם הארץ ניצל את המפתח ונכנס לחנות ותימא את הטהרות, הוא יודע שהוא קיבל לשמירת המפתח ולא את החנות, ואומר אביי, אם בטהרות מקלים, קל וחומר שמקלים גם ביין, כמו שבאמת אמר רבי יצחק. עד כאן ההלכה הסירית, ובזה בעצם סיימנו את עיקר השיעור. אבל עכשיו נעיר שתי הערות על מה שהרגע ראינו. הערה אחת זה שהבאי אמר הרגע שטהרות זה בעצם יותר חמור מיין, כלומר שאם בטהרות מקלים, קל וחומר שגם ביין הקל. עכשיו על זה שואלת הגמרא, מה פתאום? הרי גם כאן וגם כאן אנחנו בעצם רק מדברים על איזשהו חשש דרבנן, חשש שאולי עם הארץ יתמא את הטהרות, וחשש שאולי הגוי ייגע ביין, ולכאורה דווקא ביין היה צריך להחמיר יותר, כי הרי הגוי רוצה לגעת ביין, עם הארץ לעומת זאת אין איזשהו רצון מיוחד לגעת בטהרות, הוא פשוט לא מקפיד, אז לכאורה דווקא ביין היינו צריכים להחמיר יותר. ממילא שואלת הגמרא, מה המקור לזה שגם בנושא הזה של נגיעה בטעות על ידי עם הארץ ועל ידי גוי, בטהרות מחמירים יותר? עונה הגמרא, יש לזה מקור. המקור הוא מדין של שתי חצרות שבאחד גר חבר ובשני עם הארץ. עכשיו אם היה ביניהם גדר של ממש, אז החבר יכול לשים את הטהרות שלו ממש סמוך לגדר, הוא לא צריך לחשוש שעם הארץ ייגע, כי יש גדר ועם הארץ לא רוצה להתאפס כגנב, הוא לא ישלח את היד שלו מעבר לגדר, אז שם זה טהור. אבל מה קורה אם זה לא ממש גדר בין שתי החצרות, אלא רק איזשהו גבול סמלי, מסיפס באלמה. כאן האם חוששים שעם הארץ ייגע בטהרות או לא? אז אם היה מדובר בגוי ויהודי וחשש ליין, אז כולם מודים שכאן לא חוששים, כי הגוי לא רוצה להתאפס כשהוא נוגע. לעומת זאת, אם מדובר בעם הארץ וחבר ובטהרות, אז כאן זה מחלוקת. רבי יוחנן אומר שגם בזה לא חוששים, אבל רב בזה דווקא כן חושש. אז יוצא שלפי רב, החשש בטהרות יותר חמור מהחשש ביין, שזה בעצם מה שרצינו להוכיח. עד כאן הערה אחת לגבי המקרה העשירי, ועכשיו בערך בשליש התחתון של עמוד ב', הערה נוספת על הערה שהרגע ראינו. הרגע בהערה ראינו מחלוקת בין רב לרבי יוחנן לגבי שני השכנים עם המסיפס ביניהם. רב מטמא אם החבר שם את הטהרות שלו צמוד לגבול, כי הוא חושש שעם הארץ ישלח יד ויגע. רבי יוחנן מטהר, הוא לא חושש. עוד פעם שנזכור, רב מטמא, רבי יוחנן מטהר. זאת המחלוקת. עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הבנו אותה, הגמרא מביאה ראיות מברייתות לכאן ולכאן, נראה שלוש ראיות כאלה. הראייה הראשונה מברייתא היא לטובת רבי יוחנן. הברייתא מדברת על שתי חצרות, אבל לא זו ליד זו, אלא זו לפנים מזו. כלומר, בפנימית גר החבר, בחיצונית גר עם הארץ, והברייתא אומרת בפירוש שאם החבר שם את הטהרות שלו צמוד לגבול, הם עדיין טהרות. כלומר, לכאורה זה ראייה לרבי יוחנן שמטהר. זאת הראייה הראשונה, אבל דוחה הגמרא זה לא רואים יראו אותו. לעומת זאת, כשמדובר בחצר לפנים מחצר, אז החיצוני לא מרגיש שום שייכות עם החצר הפנימית, ולכן הוא לא יעז לשלוח יד, הוא לא רוצה להתאפס כגנב, ולכן שם גם רב לא חושש שהוא יגע, ואין מכאן ראייה נגד רב, עד כאן הראייה הראשונה. הראייה השנייה זה שוב מקרה של שני שכנים, הפעם בשתי גגות, אחת יותר גבוהה מהשנייה, החבר גר בעליונה ועם הארץ בתחתונה, ואומר השבג, אם החבר שם את הטהרות ליד הגבול, אז הם טמאים, כלומר ראייה לרב שאמר שחוששים. זאת הראייה השנייה, אבל דוחה רב יוחנן, זה דווקא בגלל שהם לא באותו גובה. כי כשהם לא באותו גובה, עם הארץ לא מפחד שיתפסו אותו, כי מקסימום יראו אותו נוגע, הוא יגיד לא התכוונתי לגעת, פשוט התמתחתי, מה זה אשמתי שהגג שלך הוא בדיוק בגובה של היד שלי, לכן שם חוששים. אבל במקרה של אותו גובה, לפי רבי יוחנן, לא חוששים, ככה ידחה רבי יוחנן. רב לעומת זאת אומר, לא משנה הגובה, בכל מקרה חוששים. תראו בסיכום שכתבנו אז למה דווקא ברייתא דיברה על שני גבעים, בכל אופן לדעת החוששים, ועד כאן הראיה השנייה והתחייה. הראיה השלישית, אותה לא נצליח לדחות, זה מברייתא ששוב מדברת על גגות, רק שהפעם זה כן באותו גובה, ואומרת הברייתא בפירוש, טהור, כלומר לא חוששים, כמו רבי יוחנן. אז מה יעשה רב? אומר רב, אתה צודק. באמת הברייתא השלישית היא לטובת רבי יוחנן, אבל הרי כבר יש לנו את רשבג מהברייתא הקודמת, שהיא לטובתי, אז המחלוק תנאים, ואני הולך עם רשבג. כך יאמר רב, רבי יוחנן לעומת זאת, כמו שראינו, מסתדר עם שתי הברייתות, ועד כאן ההערה השנייה לגבי המקרה העשירי. וזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו היום 10 הלכות שונות לגבי מתי חוששים שהגוי נגע ומתי לא, 9 מהם היו של רבה. ההלכה הראשונה, אם גוי נכנס לבית עם יין ונעל את עצמו, אז חוששים שהוא נגע, חוץ מהחביות שנמצאות מול הסדק שבדלת. הלכה שנייה, גוי ויהודי שגרים באותו בית, הגוי למטה והיהודי למעלה, והיהודי יכול לראות למטה, אז לא חוששים, ואפילו אם הם יצאו והגוי חזר ונעל, עדיין לא חוששים, כי הוא חושב שאולי היהודי כבר חזר לפניו. הלכה שלישית, שמו יין בתוך פונדק ונמצא שם גוי מסתובב, אז עקרונית היינו צריכים להתיר, כי הוא חושש שיתפסו אותו. אבל שם, כיוון שאין שום סיבה שהוא יימצא שם, זה מעורר חשד יותר מהרגיל, ולכן זה שאולי יתפסו אותו לא מספיק בשביל להתיר, צריך עוד גורם, וזה שנתפס עליו כגנב. כלומר, שאם יתפסו אותו, לא יהיה לו שום תירוץ להסביר מה הוא בעצם עושה שם, ולכן מהלחץ שיתפסו אותו, מן הסתם הוא לא ניסח. אבל אם יש לו תירוץ כזה, דווקא אז חוששים, וזה אסור. זאת הלכה השלישית. הלכה הרביעית היא בדיוק אותו דבר. שם הקשנו מברייתא לגבי נעילה, ואמרנו שבעצם גם בנעילה, חוששים רק שלא נתפס עליו כגנב. הלכה החמישית והשישית, אם גוי ויהודי היו ביחד, והיהודי הלך, וזה די ברור שלא מתכוון לחזור בזמן הקרוב, אז אסור. אבל אם הוא הלך באופן פתאומי, כי הוא פתאום ראה שהתחילו תפילה, או פתאום הוא שם לב עוד מעט שבת, אז הגוי חושב שאולי הוא פתאום יזכר שהיין אצל הגוי, והוא כן יחזור פתאום, ולכן היין עדיין מותר. ההלכה השביעית, גוי ששמע אריה ורץ להתחבא בין החביות, היין מותר, כי הוא חושב שאולי שם גם עוד יהודי שגם מתחבא ויראה אותו. ההלכה השמינית, גנבים שהגיעו לעיר ופתחו חביות, אז בפומפדית הרב התיר, כי רוב הגנבים שם יהודים. בנהרדה השמואל התיר, לכאורה כרבי אליעזר, שספק ביאה טהור, אבל דוחה הגמרא, זה גם לרבנן, כי שם זה ספק ספקה, כי א', אולי זה יהודים, אולי זה גויים, וב', גם זה גויים, אולי הם חיפשו כסף, ולכן טהור. וראינו דיון מקביל לגבי פולמוס של חיילים שהגיעו לנהרדה, וזה היה הלכה השמינית. הלכה התשיעית, אם ראיתי גוי עם קצף של יין, אז מחמירים גם אם חושש להתפס, אבל אם זה רק ילדה קטנה, אז אנחנו מניחים שהיא לקחה את זה מהגב של החבית ולא מבפנים. והלכה עשירית והאחרונה, מוכרת שמסרה את המפתחות של חנות היין לגוי אל השמירה, היין מותר, כי אנחנו לא חוששים שהיא תרשה לעצמה להיכנס, והבאי הוכיח את זה גם מתארות שגם שם אומרים דבר דומה, אז כל שכן שגם ביין. על זה ראינו עוד שתי הערות. הערה אחת, לגבי זה שהוא אמר כל שכן, הגמרא הוכיחה מדעת רב בשני שכנים שביין הוא לא חושש, אבל בתארות כן, שבאמת תארות זה יותר חמור. הערה שנייה, לגבי אותה מחלוקת בשני שכנים, אחד חבר ואחד עם הארץ, והחבר שם את התארות ליד הגבול, אז רב כאמור חושש, רב יוחנן לא חושש. הגמרא ניסתה להביא ראיות מברייתות לכאן ולכאן, רב יוחנן הסתדר עם כולם, רב נאלץ לומר שזו מחלוקת תנאים, והוא באמת רק הרשב"ג, כל טוב.